טוב, בעזרת השם אנחנו נתחיל בפסוק שאתם זוכרים שהוא בעצם לא קיים, כיוון שהוא מורכב משני מקורות שונים בתורה. הראשון, שאני אראה אותך, הראשון הוא בעצם כה אמר השם למזבחים ולמקטרים, לכוכבים ולמזלות ולשמש ולירח ולכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. אז אומר שם המתוק מדבש שעיקר לשון הפסוק מקורו במלאכים ב', אבל זה החלק שנקרא את המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמיים, אבל המפתח, הפתח הראשון, כה אמר השם, מקורו מירמיהו. זאת אומרת שיש לנו פה פסוק שלא קיים, אבל הזוהר הקדוש שילב בין שני המקורות בכוונה תחילה, ותכף נבין מדוע. אנחנו נעסוק הערב בעזרת השם בכל מי ש עובדים לכוכבים ולמזלות. ואנחנו צריכים להבין בעצם מהו המקור הזה שבעצם קשור לעבודה זרה באופן מוחשי. מי שעובד לכוכבים ולמזלות, פירושו של דבר שהוא עובד את מערכת הזמן. אם הוא עובד את מערכת הזמן, זאת אומרת שהוא קשור אך ורק למושג הטבעי של העולם. כלומר, מבחינה קבלית, הוא מחובר לעיגולים ולא ליושר. זאת אומרת שהוא זנח את מדרגת היושר כדי להתעסק בעיגולים. אנחנו חוזרים למערכת של חטא העגל. חטא העגל מלשון עיגול, לא לשכוח, שבעצם אנחנו חוזרים למנגנון עיגולי של מערכת הטבע, שפירושה 7 כפול 7, ספירת העומר, שזה עיגול אחד גדול, חילזון, שמקומו בעצם בזמן, אבל גם מבחינת נפש, מבחינה ערכית, נשמתית, זה בחינת הנפש. הנפש היא בעיגולים, הרוח היא כבר ביושר. לכן מי שיש לו רק נפש הוא בן אדם טבעי, אבל הוא מתנהל רק לפי חוקי הטבע. אדם שיש לו רוח, יש לו כבר מנגנון של יושר. ואנחנו עם ישראל נקראים ישראל על היושר של האל, ישר אל. ולכן אסור לנו ליפול למערכת של עיגולים בלבד, אלא עלינו להבין שאנחנו משלבים גם את העיגולים וגם את היושר. לא לומר דבר שלא אמרתי, אנחנו לא עוזבים את העיגולים, אבל אנחנו לא רק מתייחסים אליהם. מי שמתייחס לעיגולים בלבד, פירושו של דבר, שהוא בעצם עובד את המזל, עובד את הזמן, כמו המערכת ששלטה במצרים. מצרים זו עבודת הזמן, מצרים זו עבודת הטבע, ולכן כל מה שקשור למצרים, ביסודו הוא עגול, הוא נחשי, ולכן הצורה הבסיסית של מצרים היא נחש. וגם הנביא אומר, קולה כנחש ילך. זאת אומרת שמצרים היא נחש אחד גדול. למה אני מזכיר את הבסיס הזה? כיוון שאנחנו הולכים עכשיו לראות איך הנחש השפיע על אדם הראשון, על חווה, על כל האנושות, על ידי זה שהוא בעצם היא סילק את היושר מאדם הראשון כדי לקשר אותו למנגנון של עיגולים. אז מה שאני עכשיו מציע זה שנרד למטה בהמשך של הפסוק. הוא ממשיך ואומר, ועלי הוא איתמר ועל אלו המשביעים את המלאכים והשדים נאמר. תשימו לב עכשיו, אנחנו עוברים כבר לפלטפורמה הרבה יותר עמוקה של השבעה. יש כאן אנשים שמשביעים גם מלאכים וגם שדים. עליהם נאמר, כה אמר אדוני למזבחים ולמקטרגים, לכוכבים, סליחה, ולמקטרים לכוכבים ולמזלות, ולשמש ולירח, ולכל צבא השמיים, אשר לא ציוויתי. דגש, אשר לא ציוויתי. כלומר, לפעמים זה נראה לכם עבודה זרה, אבל כיוון שאני ציוויתי, זה הופך להיות מצווה. למשל, להניח שני קרובים בקודש הקודשים, עשויים מזהב טהור, לכאורה זה פסל, וכתוב לא תעשה לך פסל בכל תמונה, איך יכול להיות שבקודש הקודשים יש פסל? כאן זה בא ממעלה למטה, אשר ציוויתי. ברגע שיש ציווי אלוהי, הדבר לא רק מותר, אלא הופך להיות מצווה. במילים פשוטות, אנחנו לא עובדים לפי ההבנה שלנו. לפי ההבנה שלנו, לא היינו מניחים בחיים, כן? אבל בחיים, שני קרובים עשויים זהב בקודש הקודשים. אין סיכוי. אז למה כן עושים את זה? כיוון שאנחנו לא הולכים לפי המנגנון השכלי שלנו, אלא לפי הנבואה. נבואה קרי תורה. תורת השם היא נבואה אחת גדולה, ולכן כל מה שבא ממעלה למטה, זו היהדות, כל מה שמתחיל מהאדם, זו דת. ואנחנו לא דתיים. אני חוזר על המדרגה הזאת החשובה, כיוון שיש הרבה אנשים שלא עובדים את השם, מרוב שהם כבר מתחילים לעבוד את המצוות. אנחנו לא עובדים את המצוות, אנחנו לא עובדים את האמצעים. גם מצווה היא אמצעי, ולכן אסור לעבוד את המצווה. אנחנו עובדים אך ורק את האין סוף ברוך הוא. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. מי שחס וחלילה לא מבין את ההבדל הדק הזה, יכול ליפול למערכת של אומות העולם, של דתיות, שגובלת ולפעמים אפילו נוגעת ומגיעה לעבודה זרה. אז אנחנו ממשיכים. ופירושו, מבאר לקמן, ותחילה אמר, ודא איהו דמנה קודשא בריחו, כלומר, ועסק זה הוא בכלל האיסור, מה שציווה ואמר הקדוש ברוך הוא לאדם, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו וגומר. עכשיו אנחנו מבינים שהעיסוק בהשבעה של מלאכים ושל שדים, זה מה שקרה לאדם הראשון. תשימו לב לאנחנו מתרחקים עכשיו. מי שחושב שהאדם הראשון פשוט אכל מדבר שהיה אסור לו לאכול, פשוט טועה. אנחנו מדברים כאן על דבר הרבה יותר חמור, ולכן חז"ל קבעו בגמרא שאדם הראשון עבר על שלוש עבירות, על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים. לא סתם חז"ל הגיעו למסקנה הזאת. איך הם הגיעו למסקנה הזאת? אנחנו לא נעסוק עכשיו בשפיכות דמים, כי זה פשוט. האדם הביא מוות לעולם, כלומר הוא השופך הדמים הראשון, המוות לא היה קיים במציאות, זה לא היה חלק מהלקסיקון של המציאות. ברגע שאדם חטא הביא מוות לעולם, זה נקרא שהוא חטא בחס וחלילה שפיכות דמים. הדבר השני, שהוא בעצם עבודה זרה, זה העיסוק שלנו היום, עכשיו. איך אדם הראשון עשה עבודה זרה? איך הוא נפל לעבודה זרה? אז כדי שלא תתבלבלו, הוא פשוט עבד למנגנון שהוא זר למנגנון המקורי. זו נקראת עבודה זרה. כלומר, אפשר בקלות גם היום לעבוד עבודה זרה. מי שלא עובד את השם ועובד כל אמצעי אחר, לא חשוב מה. אדם למשל שמשקיע את כל הכוח שלו בספורט, וכל החיים שלו זה רק סובב סביב הספורט, זה יכול להיות גובל בעבודה זרה. צריך להיזהר מאוד. ולכן צריך לדעת שזה רק אמצעים. אנחנו לא עובדים את האמצעים הללו, אבל האמצעים הללו מאפשרים לנו להגיע אל התכלית. אז אדם הראשון נפל בדבר הזה. רוצה לומר שלא תשתדל לעסוק בהשבעות לדעת טוב ורע. מה עשה האדם הראשון, דה פקטו? הוא פשוט השביע. מה זה להשביע? זה לא להגיד למשהו, כמו שאומרים היום ברחוב, שבע, שבע לי, כן? בעברית של שכונה. אלא זה לקשור את האדם לשבע. כשאני אומר שאני נשבע או אני משביע אותך, אני מוריד אותו מהיושר האלוהי, שהוא הספרה שמונה, ואני מוריד אותו למדרגה של שבע. שבע זה הטבע. כלומר, להשביע זה להוריד את המנגנון האלוהי למדרגה של הטבע ולקשור את זה. במילים יותר פשוטות, אני מכריח את הקדוש ברוך הוא, שהוא 108 ומעלה עד אין סוף, לעבוד בשבילי. לא אני עובד את השם, אלא הקדוש ברוך הוא עובד אותי חס וחלילה. זאת עבודה זרה לשמה. ולכן להשביע מלאכים, להשביע שדים, עוד מעט ניכנס אם יהיה לנו זמן, פירושו של דבר לקשור מנגנונים פנימיים למדרגה של עולם הזה כדי לעשות את רצונו של האדם. אתם מבינים שמבחינה פסיכולוגית אנחנו כבר מתרחקים הרבה מאוד מהשורש הפשוט. אנחנו אומרים פשוט מאוד שצריך להיזהר מאוד מי נמצא במרכז של החיים שלך. אתה או הבורא? האם הוא המרכז שלך? או שאתה המרכז וסביבך הכל פועל. במילים אחרות, אם אתה מרכז החיים, כולם משועבדים לך. זה נקרא רצון לקבל לעצמו, וזו הגדרתו של הרשע. רשע, ראשי תיבות, רצון של עצמו. ולכן כולם עובדים את האדם. אנחנו כאן במערכת הפוכה לחלוטין, וזו התורה האמיתית. הקדוש ברוך הוא באמצע, המהר"ל מפראג אומר את זה בפשטות, הקדוש ברוך הוא אינו מתגלה אלא באמצע. לא באמצע ימין ושמאל בלבד, אלא באמצע, במרכז המציאות שלי. את מי אני שם במרכזה של המציאות שלי? אם אני שם את הקדוש ברוך הוא באמצע, אני הופך להיות אדם נאמן, למרות שאני בעולם של עיגולים, האמצע שלי הוא אלוהי. המרכז שלי, החוויה הפנימית שלי היא אלוהית. הרעיון שלי הוא לגלות את היושר, ולכן לעתיד לבוא, עושה הקדוש ברוך הוא מחול לצדיקים, עיגול, כל הצדיקים עומדים בעיגול, והוא, הקדוש ברוך הוא, באמצע. אנחנו מציירים את זה, זה ציורי. כמובן שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל הרעיון הוא מי שולט בחייך. אתה או שאתה נותן לו את המרכזיות הזאת. עכשיו הוא מכניס את ישו הנוצרי. שימו לב, כאן בזוהר הקדוש מכניס את ישו הנוצרי. גם ישו הרשע, כן? קוראים לו חייבה. בהי הווה משתדל, גם ישו הרשע באלו ההשבעות היה עוסק. כלומר, כל העניין של הנצרות, מאיפה נולדה הנצרות? מיהדות מקולקלת. כלומר, אפשר להפוך לנוצרי גם היום. ברגע שאני לא מבין מי נמצא במרכז החיים שלי, חס וחלילה הופכים להיות כמו אותו אחד. ולכן, הוא היה עוסק בדבר אחד, ביכולת להשפיע על בני אדם. איך אני יכול להשפיע על בני אדם? אני מפחיד אותם. אני הופך להיות גורו. ברגע שאתה שולט על בן אדם ואתה מפחיד אותו, ואתה אומר לו, אם לא תעשה ככה, אז אני אעשה לך 1, 2, 3, אתה מבחינתו אלוהים, והוא מתחיל לפחד. ככה בעצם בונים גם כן כל מיני חצרות חס וחלילה, ואנשים הופכים להיות דומיננטיים מאוד, עם קריזמה מאוד גדולה, זה קל מאוד דרך אגב. ואנשים מתחילים להיות בעצם משועבדים לאדם עצמו. מה הוא עשה את עצמו בעצם? אלוהים. ככה עשה פרעה. פרעה הפך את עצמו לאלוהה, עשה את עצמו אלוהה, ולכן היו עובדים אותו. כל מצרים עבדו את פרעה. ברגע שמופיע מול פרעה משה, כן, זה פשוט שובר לו את כל המנגנון, כי הוא מבין שיש כאן מדרגה אלוהית עליונה, שהוא לא רוצה להכיר בה, מי יוד כווקה אשר אשמע בקולו. לא רוצה להכיר ביושר. אני נמצא בעולם של עיגולים, אל תפריעו לי בבקשה. אתם רק מפריעים לי. צא מיד, אל תעשה רעש בבקשה, כי אתה מפריע לי. כולם חושבים שאני אלוהים. זה מה שקרה שם. איך הם היו עושים את זה? פשוט מאוד. יודעים שהעולם נברא על ידי צירופים של אותיות, קומבינציות. כמו שהיום מספר טלפון, או אפילו הקוד כדי להיכנס לזום שאני עכשיו מדבר, יש קוד מיוחד. הקוד הזה, אם הייתי שם 2 או 3 במקום, לא היית קולט שום דבר. אותו דבר בעניין האלוהי. כל הבריאה נעשתה בקודים. כל העולם נעשה במספרים. אני מזכיר לכם שהמספרים זה הטבע. ולכן קוראים לזה ספרה, מלשון עיגול. יש גם עוגות ומאכלים שנעשים בצורה של עיגולים. למשל, אצל האשכנזים קוראים לזה קוגל, כעיגול. כלומר, בונים את זה עיגול וזה חלק מהטבע. יש אפילו עוגה מרוקאית שקוראים לה ספיריאס. ספיריאס מלשון ספירות. וכל הסיפור הזה הוא בעצם לדעת לשלוט על הקומבינציות, על הצירופים שדרכם ואיתם נברא העולם. תדמיינו לעצמכם שאני יודע עכשיו את הקוד איך להיכנס למחשב של ראש הממשלה. אז אני יכול עכשיו להגיד לחבר שלי, תשמע, אני יודע מה הוא יגיד מחר. הוא לא יודע איך עשיתי, אבל אני נכנסתי, פשוט דרך מספרים. קל מאוד. אני הקר. כל הדמויות האלה הם הקרים של המציאות. הם יודעים את הצירופים של המציאות שבהם נברא העולם, והקדוש ברוך הוא נתן רשות. אבל האדם צריך להכיר את מקומו, הקר את מקומך, ולא להיות הקר. ואם הוא לא מבין את הסיפור הזה, אז אני יכול להיכנס. ומחר בבוקר, בנימין נתניהו יגיד, משהו שאני אמרתי לחבר שלי היום בלילה, ואז החבר שלי יתחיל להגיד לי, וואי, אתה מיוחד, אתה מחשף, מאיפה יש לך את האינפורמציה הזאת? כמובן שהאדם שיש לו את הדברים לא מגלה, כמו כל קוסם טוב, הוא לא יגלה את כל התכסיסים שלו. אבל תדעו לכם שמה שעושים האנשים האלה, שהם משביעים את המלאכים וקיימים אנשים כאלה, תכף נראה כמה זה חמור ואסור לעסוק בדבר הזה. הם יודעים את השמות של המלאכים? על כל שעה ושעה ממונה מלאך, על כל מדרגה ממונה מלאך, לכל מלאך יש שם מיוחד. השם של המלאך עלה יחד עם השמות של החודשים מבבל. הגמרא אומרת את זה בפירוש בירושלמי, במסכת ברכות, שאפילו השמות של המלאכים עלו מבבל. זאת אומרת שהאנשים היו בעצם דייקנים ויודעים כל כוח למה הוא שייך. אל תדמיינו כמובן מלאכים כמו ילדים קטנים עם כנפיים. מלאך זה בעצם מהלך אלוהי פנימי, ויברציה, גל של שידור, ואם אני מכיר את הגל הזה אני יכול לעלות עליו. וברגע שאני עולה על הגל אני שומע את השידור. עכשיו אתם עליתם על גל כי נתתי לכם מספרים, כי אוסנת הכינה לנו זום עם מספרים, עם קודים. ברגע שעליתם על המדרגה הזאת, אתם הפכתם להיות עולים על הגל, אתם מגלים עכשיו את מה שמי שאין לו את הקוד הזה יכול לשמוע. ככה זה פועל. אז אל תתבלבלו, מדובר באנשים סכמטיים, שפשוט עשו אחד ועוד אחד בכל מיני קומבינציות, הדברים האלה כתובים בפירוש בספרים הקדושים, למשל, אתן לכם דוגמה, בספרו של רזיאל המלאך. כתוב בדיוק איך עושים כך וכך. כמובן שאוי ואבוי למי שעוסק בדברים האלה, ולא יודע וסתם מטפל באותיות וסתם עושה צירופים, הדברים האלה קשוחים מאוד, הזוהר מאוד 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 מקפיד על האנשים האלה, ותכף נגיד מה קורה שם. אבל זה קיים. למשל, האנשים שנכנסו לתיבה עם נוח, אז נוח היה לו ספר. ספר מיוחד שהוא קיבל מרזיאל המלאך, שכתב לנוח לפני שהוא נכנס לתיבה. כן, זה אנשים שלא יודעים, אנשים לא יודעים את הדברים האלה, אבל נוח בתוך התיבה היה עושה כל מיני דברים שהם מעבר ללוגיקה האנושית. מאיפה הוא יכול היה לעשות את זה? מהספר שהוא קיבל מתנה מרזיאל המלאך. ספר סודות מיוחד שעוסק ומטפל בדברים האלה. אצל נוח היה מותר, כיוון שהוא היה במדרגה אחרת. נוח היה איש צדיק, נקי, מדרגה מיוחדת. אבל יש אנשים שלאט לאט זה נופל, והם הופכים להיות משביעים ושולטים על אחרים. הם קושרים את כל המערכות של היקום לטובה ולהנאה שלהם, גם מבחינה כספית, גם מבחינה של קריזמה, של כבוד, גם מבחינה של מעמד, גם מבחינה של שליטה על אחרים. וככה הופכים להיות גורו. אנשים שמבקשים והופכים להיות אנשים מאוד מאוד גדולים, יכולים למשוך אנשים דרך אותם דברים. אם אתה לא יודע את הנואנסים, אז אתה נמשך לזה. למה נמשך הערב רב אותם אנשים אספסוף, למה הם נמשכו למשה רבנו ביציאת מצרים? כי הייתה לו קריזמה, הם לא יצאו בגלל שמשה הבטיח להיכנס לארץ ישראל. מה לערב רב ולארץ ישראל? עד היום אנחנו רואים שכל האנשים שקשורים לערב רב, לא אכפת להם מארץ ישראל, הם מעדיפים להישאר בחול ולקנות מכוניות חדשות. זה אנשים שלא אכפת להם בכלל ממה שקורה כאן. צריך להיזהר מאוד ולא ליפול למלכודת הזאת. המרגלים קיימים גם היום, רבותיי. יש רבנים שהם שותפים לרצח של עם ישראל בגלות. כי הם אומרים לקהילות שלהם במפורש לא לעלות לארץ. צריך לדעת את זה, רבותיי, לא לפחד. היום אנחנו שמים כפפות בכל סיפור, אבל על הדבר הזה לא צריך לפחד ואין מה לשים כפפות. כי הגיע הזמן לומר את הדברים בפירוש. ויש שיטות שלמות שמתנגדות לעלייה ולא מכירות במדינה שלנו, לא מכירות בעצמאות שלנו, לא מכירות בכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה כאן ועכשיו. אתמול הייתה לי פגישה עם רב שנחשב מאוד גדול, נשארתי איתו 3.5 שעות, ודיברנו רק על הנושא הזה. על כל פנים, וכן ודור אנוש, היה במצב אנוש, ודור המבול היה מבולבל, ודור הפלגה היה מפולג. זה מה שהוליד מפלגות. אנחנו לא מבינים בכלל את כל המנגנונים האלה. כולם, כל אלה, עסקו בהשבעות מלאכים ושדים. אני מזכיר לכם מה זה שד. שד זו דמות אלוהית שלא נגמרה. זה אמור היה להיות סוג של מלאך, היה חסרה לו האות יוד, כדי להפוך אותו לשם שדי. אבל לפני שהוא נוצר, נכנסה כבר השבת בעולם, ולכן זה היה ערב שבת, והקדוש ברוך הוא ברא כבר את הדמויות הללו, ולפני שהוא הוסיף להן את האות יוד, נכנסה שבת. ברגע שנכנסה שבת, השין דלת לא השלים את עצמו לשם שדי, ולכן הם נשארו בשד, שין דלת. ההבדל הוא עצום כמובן, שם שדי זה שם מאוד סודי, שאנחנו קושרים אותו למעברים בין עולם לעולם, לא בכדי אנחנו גם מניחים אותו במזוזה, כפי שראיתם עכשיו בצילום, בחנוכת הבית של ידידנו, מיכאל וכל המשפחה שלו, בן חמו, יזכר לטוב, זה אותו עניין. אז השם הזה, שין דלת יוד, זה מה שמאפשר לעבור מעולם חיצוני לעולם פנימי. אצלנו זה מרחוב, מרשות הרבים לרשות היחיד. אתם חושבים שזה קל, נכון? זה לא קל בכלל. תראו כמה חודשים אנשים נשארו בבית עכשיו. אפשר לקבע את כל המציאות, לסגור את הכל, שאף אחד לא יצא. דרך אגב, זה מה שקרה לנוח. נוח לא יצא, שנה שלמה מהבית. הוא גם היה בסגר. כל האנשים האלה עסקו באותם השפעות. מלאך לעומת השד, מלאך בגמטריה 91. 91 זה שם הוויה ושם אדנות בצירוף. שם הוויה זה התוכן, שם אדנות זה הגילוי. שם הוויה 26, שם הגילוי 65, ביחד 91 בגמטריה מלאך. כלומר, מה עושה מלאך? מהי העבודה של המלאך? לקשר בין סיבה לתוצאה. זה מה שעושה מלאך. היום למשל אנחנו הופכים את הדבר הזה דרך הפנמה. תסתכלו עכשיו, אני משחק עם המילים. תהפכו את המילה מלאך למילה אחרת, מאוד מאוד קרובה. מה אכל? כלומר, כשאני הולך לאכול, מה אני עושה בעצם? אני מכניס לתוכי מעולם חיצוני לעולם פנימי. אתם שמים לב שמדובר גם כן, רשות הרבים, רשות היחיד. אז המאכל הוא סוג של מלאך, ולכן הוא חודר לתוך הגוף שלי, הופך לדם, ומזרים את כל האנרגיה ואת כל הידע ואת כל מה שאני, כן, מקבל לתוך כל האיברים שלי. אם אני משביע את הדבר הזה, אני בעצם גורם לדבר הזה להשפיע עליי בצורה X או Y. אני יכול גם ליצור אוכל. אני לא צריך ללכת למכולת. אני פשוט עושה קומבינציה של כמה אותיות, ועכשיו מול העיניים שלי מופיע כבש. ואני לא צריך שחיטה גם. הוא יכול כבר להיות שחוט. אתם לא מבינים איזה כוח יש במציאות? פשוט באנרגיה של הדיבור שלנו. איך אנחנו הורגים בני אדם? רק עם הדיבורים. מישהו נגע בכם? אתה רק מקבל מכתב, אתה כבר מת מפחד. בלי שום דיבור, בלי שום כלום, זה כתב. מי שמדבר איתך ויש לו קריזמה ויש לו כוח, הוא יכול להפיל אותך לדיכאון. אתה יכול למות מהדיכאון הזה, פשוט מדיבור. להפך, אני יכול להחיות אותך. פשוט טלפון אחד, מה שלומך ידידי? הכל בסדר, וואטסאפ אחד. כן, מה קורה לך? אני מחיה אותו בחזרה. רבותיי, הדיבור מאוד מאוד עוצמתי, כיוון שהוא הנקודה המרכזית של האדם. האדם נברא מדבר. עכשיו, מי שיודע להשביע, כלומר, להכניס למדרגה השביעית את המנגנונים העליונים של השמונה, של התשע ושל העשר, הוא בעצם קושר את כל המדרגות האלה לעולם שלנו. אז איך אנחנו עושים את זה בקדושה? אז הנה, כל בוקר הגברים מניחים תפילין. כמה קשרים אנחנו עושים? שבע, הנה השבעה. אני קושר שבעה, שבע פעמים, שבע קריחות, כדי להביא את הרעיון האלוהי שנמצא בתפילין של הראש שלי, אל תוך המציאות של העשייה שלי. אז אתם רואים שזה קיים בקדושה, אבל בצורה שהקדוש ברוך הוא החליט וציווה. ברגע שאני ממציא דבר כזה, אוי ואבוי. ואני גם יכול לקבוע ששבת לא תהיה בשבת. בא לי ששבת תהיה ביום ראשון. זה מה שעשתה הנצרות. בא לי שהשבת תהיה ביום שישי. זה מה שעשה האסלאם. לא בא לי, הקדוש ברוך הוא בא אליי. זה נקרא עולם הבא. עולם שבא אליי. באיזה זמן זה העולם הבא? בהווה. בצרפתית, באנגלית, כולם מתרגמים שטויות במיץ עגבניות. Le monde futur. סתם שטויות, דבילים. עולם הבא זה בהווה, זה עכשיו. עולם שבא. הגמרא אומרת, הולך ובא. העולם הבא זה כשהקדוש ברוך הוא בא אליי. ואני מבקש ממנו, תביא, בוא. אם אני מבקש ממנו לבוא, אני הופך להיות נביא. ואני נביא. וברגע שאני מקבל את השידור האלוהי הזה בצורה נכונה, כמו שהוא רוצה, לא כמו שאני חושב שהעולם שלי משתנה לחלוטין. רבותיי, אין רצון. הרצון לא קיים. הרב קוק אומר באין היה, שהרצון שאני חושב שאני אומר אני רוצה, זה שקר אחד גמור. אתה לא יכול להגיד אני רוצה. אין דבר כזה אני רוצה. אתה פשוט מגלה, וכל היקום מגלה, את הרצון היחיד. יש רק רצון אחד. עצם זה שהוא ברא אותנו, זה הרצון שלו. אני כל כולי הרצון שלו. אני יכול להחליט לחפש איפה הרצון האמיתי ולא להמציא לעצמי שטויות, זה כן. אבל אם אני קרוב ומתקרב לרצון האמיתי, אז בעצם אני הופך להיות עושה רצונו ולא משקר. לכן אומר הזוהר הקדוש, אם אתה הופך את האותיות של רצון, אתה תקבל צינור. ברגע שתהפוך להיות צינור, אתה הרצון האמיתי של הבורא. ציפור עושה את זה באופן נפלא, היא לא משקרת. ציפור זה ציפור, חתול זה חתול, כלב זה כלב. אתה לפעמים לא בן אדם, אתה לפעמים חיה, אתה לפעמים כלב. למה אתה לא אדם? למה לא נשארת קרוב ליסוד הפנימי המהותי של עצמך? מישהו רוצה שתהיה כלב? מישהו רוצה שתהיה נמר? כן, אנחנו רואים את האויבים שלנו, ימח שמם וזכרם. צריך לקרב אותם מאוד מאוד לעולם הבא שלהם. כן? פשוט מאוד עם כדור אחד בראש. ולהפסיק לראות להם ברגליים. הדברים צריכים להשתנות, יש הרבה דברים, אבל אנחנו קרובים בעזרת השם, עם הרבה חינוך, למנגנונים הבריאים שלנו. הבעיה שלנו היא דיאלקטית. הדיאלקטיקה נולדה עם הגל. הגל היה פילוסוף גרמני, שבעצם נתן לנו זווית ראייה כפולה, שלכל דבר יש תזה ואנטיתזה. האמת זה נכון. העולם הזה נברא כפול. הכל כפול בעולם הזה. הכל בית. בית ראשית, יש אפילו שתי ראשיתות. מה הבעיה שלנו העיקרית היום, בפוליטיקה ובכלל היום? זה שיש חלק מהאומה שלנו שהוא קוסמופוליטי, כלומר הוא אוהב את כל העולם, ויש חלק באומה שלנו שהוא יותר לאומי. מה הבעיה? יש בעיה אצל שניהם. מי שלאומי אוהב מאוד 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 את עצמו. אני עושה את זה מאוד מאוד, הייתי אומר, כן, שחור ולבן. אבל זה הרבה יותר מורכב, אבל אני כדי לקצר. אז מי שהוא לאומי אוהב את עצמו, אוהב את האומה שלו, אוהב את התורה שלו, אוהב את הארץ שלו, אבל הוא קצת שונא את מה שלא קרוב אליו, אומות העולם. הקוסמופוליטי בדיוק הפוך. הוא אוהב את כל העולם, אבל הוא אומר, אני לא אוהב את הקטע שלי, כי הוא סוגר אותי מאחרים. היהדות מצאה את הפתרון, כי היהדות היא שניהם יחד. כשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם ואומר לו, להפוך להיות לעם ישראל, הוא לא אומר לו כדי להיות לאומי. הוא אומר לו כדי להיות לאומי, שהלאום הזה, קושר את כל אומות העולם יחד איתו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, היהדות ביסוד שלה היא לאומית וקוסמופוליטית, יחד. אין אומה כזאת בעולם, רבותיי. או שאתה לאומי ואתה הורג את כל השאר, או שאתה קוסמופוליטי והופכים אותך למת. כמו צרפת של היום. צרפת מתה. למה היא מתה? פשוט מאוד, כי היא כל כך פתוחה, כן, להבדיל אלף הבדלות כמו זונה, כן, זאת הזונה של אירופה, ולכן כולם יכולים לבוא ולחדור למציאות שלה, והיא הלכה לאיבוד, היא כבר הוטמעה, נטמעה בתוך מנגנון הרבה יותר רחב, כמובן בראש ובראשונה היום באסלאם הרדיקלי. על כל פנים, אין ליהודים מה לעשות בחוץ לארץ, לא שם וגם דרך אגב לא במקום אחר. כל מי שהולך ברחובות של ניו יורק זה עבודה זרה. בסדר? כשגוי רואה יהודי דתי עם זקן עוד יותר חמור, הוא אומר זה עם ישראל ואין לו ארץ. זאת אומרת שיש לו ארץ, אבל האלוהים שלהם שהבטיח שהם יהיו בארץ הוא שקרן. ולכן זה חילול השם. אני בשורה האחרונה עכשיו. ובשביל זה, וקודשא בריחו, עקר לון מעל מדן ומעל מדעתה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לאותם אנשים שלא מבינים את הדבר הזה ומשביעים מלאכים כדי להשתמש בכוחות של היקום לטובת עצמם, הקדוש ברוך הוא גודע אותם, כן? עוקר אותם, גם מן הבחינה שנקראת עולם הזה, כלומר החיצוניות, וגם מהבחינה שנקראת עולם הבא, בהווה, כן? אבל הפנימיות. למה העונש הזה? פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא מתנהל מידה כנגד מידה. אתה רצית לקחת את העולם הפנימי, לטובת עצמך ולהפוך אותו למציאות, כלומר אתה משתמש בכוחות האלה לטובת האגו שלך, אני בראש, אני מחליט, שמת את האני לפני המודה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה יודע מה, אני נתק אותך, אתה כבר לא תהיה מחבר בין שני העולמות, לכן הוא עוקר אותם גם מן העולם הזה וגם מן העולם הפנימי. ודאי הוא, וזה מה שרמוז הכתוב עליהם, כי ביום אכולך ממנו, פעמיים תמות. מות, תמות. מה זה מות תמות? תגיד תמות. אתם מכירים אנשים ברחוב היום שאומרים לאנשים אחרים, מות תמות? תגיד לו, תגיד לי, אתה מהתנך? התבלבלת בדור? אז זה מות תמות. בתורה כשכתוב מות תמות, זה שתי מיתות. גם בגוף שלך אתה תמות, וגם בנפש הפנימית שלך כבר לא יהיה לך חיים, לא יהיה לך עושר. ולכן כתיב מות תמות בלשון כפול, להורות מוות בעל מדן ותמות בעל מדעתה. כן, מות תמות. מוות בעולם הזה ותמות, מות בעולם הזה ותמות בעולם הבא. כלומר, ניתוק התוצאות מן הסיבה הפנימית של הדברים. אתה כבר לא רואה קשר בין הדברים. אתם יודעים שמי שלומד קבלה, יש לו רוח מיוחדת. הרוח הזאת נתן לנו אותה, הבליט לנו אותה, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן. איך הוא הבליט לנו אותה? כשרבן יוחנן בן זכאי, אמר לתלמידים שלו, היו לו חמישה תלמידים, והוא אמר להם, צאו, לכו לחפש לי, מהי הדרך הטובה שידבק בה האדם. אז כל אחד מהתלמידים אמר משהו, אחד אמר עין טובה, אחד אמר לב טוב, לא חשוב, לא נכנס חלב לכולם. רבי שמעון אמר, הרואה את הנולד. מה זאת אומרת הרואה את הנולד? למה זה קשור כל כך לרבי שמעון? פשוט מאוד. כי רבי שמעון אומר, אם אני מסוגל כבר בסיבה לראות את התוצאה, זה נקרא האדם, זה הטוב, אין טוב יותר. זה הטוב. דרך אגב, כשרבן יוחנן בן זכאי מבקש מהתלמידים שלו לצאת ולראות איפה הטוב, זה לא להגיד להם מה זה טוב. אני יכול לשאול מלא חברים פה מה זה טוב, כל אחד יגיד לי משהו אחר. חכמים הם לא עובדים ככה. כשאתה שואל צדיק, שם של מושג, לך תבדוק לי את המושג הזה, מה הוא עושה? הוא הולך לפעם הראשונה שזה מופיע בתורה. איפה מופיע בפעם הראשונה המילה טוב בתורה? וירא אלוהים את האור כי טוב. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה הטוב. זה לא רק הטוב, זה הטוב שכולל את כל הטובות, אין טוב אחר. זאת אומרת שהאור זה טוב, וחכמים אומרים לנו במשנה בצורה מפורשת, אין אור אלא תורה, תורה אור. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, שאם אתה לומד תורה שמאפשרת לך לפתוח את העיניים ולראות, מה לראות? מסוף העולם ועד סוף העולם דרך הלימוד שלך, ניצחת. עכשיו תזכירו לי איזה מצב זה, זה המצב הבסיסי שלנו, נכון? הרי בתוך הבטן של אמא, זה בדיוק מה שכתוב, מסכת נידה, דף למד, עמוד א', תינוק עובר במאה אמו, מה קורה לתינוק הזה במאיים של אמא שלו? נר דלוק על ראשו, הנה נר, אור, אור, איך קוראים לרבי שמעון? בוצינה, האור הקדוש, בוצינה קדישה. ומה עושה העובר? רואה מסוף העולם ועד סוף העולם מהתורה שהמלאך מלמד אותו. אני לא מבין, בתוך הבטן של אמא היה לי כבר חינוך? לא, עוד לא התחלתי את החינוך. ההורים שלי אפילו לא מכירים אותי. אז מה זה הבטן של האמא? זה האמיתה, זה האקסיומה, זה הבסיס, זה המטריקס. ברגע שבבטן אני מסוגל לזה, זה אומר שכשאני בחוץ, אני חייב להיות כזה. אם בחוץ שכחתי ואני כבר לא רואה את הנולד מסוף העולם ועד סוף העולם, זה אומר שאיבדתי משהו כשיצאתי מהבטן. אתם מסכימים איתי? אם לא, התינוק לא היה רואה את זה. בשביל מה ללמד אותי שהעובר רואה את זה מסוף העולם ועד סוף העולם? כדי שכשתצא החוצה תזכור למה אתה צריך להגיע, כי משם הגעת. אז כל מי שלא רואה, תן קצת מעליב. מסוף העולם ועד סוף העולם, הוא עדיין רחוק ממי שהוא באמת. היינו אמורים לדעת בכל שלב, מה עכשיו הדיבור שאני אגיד יוליד עוד 10 דקות, עוד רבע שעה. אני אמור לדעת המילים שלי עכשיו, מה הם עושות עכשיו ביקום. כי אני מדבר בקומבינציות. אמרתי לכם, הכל זה קומבינציות, הכל זה צירופים. אז אם הצירוף הזה מוליד משהו עכשיו, אני צריך להיות מודע לזה. חכמי הקבלה האמיתיים יודעים שעכשיו, ברגע שאני מדבר איתכם, קורה משהו שם. עוד מעט תופסים את המחבל. שעשה את מה שעשה לפני יומיים, עם מחשמו וזכרו. איך זה יכול להיות? כי הלימוד הזה, הוא בעצם בונה צירופים חדשים, שבקף בי אותיות של השבק, בק זה קף בי, כן, אותיות, הם מבינים ועכשיו, הם לא יודעים מאיפה זה בא. לא כולם, אולי חלק, אבל הם מקבלים עכשיו אינפורמציה ברגע הזה שאני מדבר אליכם, איפה הוא נמצא. עכשיו, זה אונליין. אז בקרוב אנחנו נבין שהם יתפסו אותו. מקווה שיגמרו איתו לפני שיביאו אותו כדי שיתנפח בבית כלא בארץ, ויצא לנו כמו איזה שועל שמן עם דוקטורט בלא יודע מה. כן, מרוב שאנחנו נותנים לו ספרים כדי שילמד באוניברסיטה של בית הכלא. כן, בתי הכלא צריכים להיות ריקים מכל האויבים שלנו. הכל צריך להיות ריק, נקי. ודאיו, וזה מה שכתוב בעצם בכל העניין הזה שעכשיו אמרתי לכם. אנחנו ממשיכים. כתב הכיסא מלך. מי זה הכיסא מלך? אתם יודעים? מישהו יודע מי זה הכיסא מלך? כיסא מלך זה רב גדול שחי בלונדון, מת בלונדון. הוא לא לונדוני, כן? הוא בא ממרוקו. קראו לו הרב שלום בוזגלו. הרב שלום בוזגלו, הוא כתב ספר קדוש שנקרא כיסא המלך. מה הוא אומר בספר שלו? כן, הוא חי ב-1700 והוא נפטר ב-1780, הוא חי 80 שנה ונפטר בלונדון. מצאו את הספר שלו, הדפיסו את הספר הראשון שלו הזה בהולנד. וספר מאוד מרכזי שצריך לקרוא אותו. אז מה הוא כותב שם? בדוק ומנוסה. תקשיבו טוב למילים. כי כל מנחש או מחשף, כל מי שעוסק בדברים האלה, כישוף וניחוש, או מתעסק בשמות התומעה, כלומר, עושה קומבינציות של כל מיני דברים, אבל מצד התומעה ולא מצד הקדושה, נעקר מן העולם, חס וחלילה. בסדר? והוא ימות בנפש מרה. כלומר, במדרגה של מרירות נפש פנימית כזאת, שהוא לא יודע מאיפה זה בא. זה בא משם. והתומעה עצמה, היא פוגעת בו. כלומר, אתה התעסקת בהשבעת שדים, הרי מה זה השבעה? אמרתי לכם, אתה קושר. ברגע שהפסקת את מה שרצית, קיבלת, אתה משחרר, אתה מתיר את הקשר. מה עושה השד? אומר לך, ככה עשית לי, קשרת אותי במשך שבועיים, עכשיו אני אראה לך מה זה. הוא חוזר ומטפל בו. האנשים האלה חז ושלום מסיימים את החיים שלהם בנפש מרה, והתומעה פוגעת בהם. ולכן אומר רבי שלום בוזגלו, ושומר נפשו ירחק מהם. עד כאן לשונו. אנחנו ממשיכים בזוהר שלנו, יש לנו עוד 10 דקות. ואמר עוד, וחובה דה, גרים חורבן במקדשה. תשימו לב לאן זה מגיע עכשיו. ההשבעות האלה, שמחייבות בקיאות בכל מיני שמות, ואנשים משתמשים להם לטובת עצמם, זה גרם לחורבן בית המקדש. מישהו יכול להגיד לי, מה הקשר? אני מקשיב. אני רואה שכולכם סגרתם את המיקרופונים, אבל מי שרוצה לענות, יכול לפתוח. את פתח לו. שאינו יודע לשאול, זה לא הכי טוב. אתם יודעים מי הכי גדול בין 4 הבנים? לא הצדיק, לא החכם. התם. כי הוא שואל שאלות, אבל בתמימות. אז למה יש חורבן בית המקדש? דווקא בגלל שהאנשים האלה עסקו בהשבעות וכל מיני דברים כאלה.
כי בית המקדש זה הקשר, אם אתה סומך למישהו אחר, זה מאבד את הקשר.
יפה מאוד, דניאל. יפה מאוד, רבי דניאל. מי שבעצם סוגר את הקשר הזה, מי שבעצם דואג לעצמו במקום לעשות בית לשם, הוא עושה את עצמו בית מקדש, כלומר הוא גונב את המלכות של הקדוש ברוך הוא לעצמו, אז בית המקדש כבר לא שווה שהוא יהיה, זה לא עונש, הקדוש ברוך הוא לא מעניש, הקדוש ברוך הוא לא בעל מכולת עצבני. הוא לא מעניש אותך בגלל שלא עשית מה שהוא רוצה, אז הוא כועס עליך. תפסיקו עם השטויות האלה. זה דתיות בגרוש. הקדוש ברוך הוא פשוט, הוא עונה לך במילים שאתה מבין. לא אכפת לך מהחבר שלך? אז תיכנס לסגר שבועיים, חודשיים. יעשה לך טוב. גם כשהיית בבית כנסת, לא היית מתפלל באמת, באמת בשביל החברים שלך, היית מתפלל רק בשבילך. אז עכשיו לא תתפלל במניין, תיכנס לבית שלך, תתפלל לבד. כי בין כה וכה אתה מתפלל לבד. אל תצחק עליי.
אפשר שאלה רב?
רק שנייה, עוד לא עניתי על התשובה, את התשובה. זאת אומרת, שבסופו של דבר, בית המקדש שאמור להיות הקשר בין העולמות, אתה לא מעניין אותך בית המקדש, כי אתה גנבת את כל הכוחות לעצמך, אתה משתמש בכוחות האלוהיים האלה, לטובת עצמך. אז בית המקדש חרב בגללך. זה נקרא שנאת חינם, כי אני כבר לא חושב על האחר, אני חושב רק על עצמי. לפחות בבית שני. כן, שנאת חינם בבית שני. דרך אגב, אם ימשיכו לשקר לכם ולהגיד לכם שהתלמידים של רבי עקיבא מתו במגפה, כן, תגידו להם, תפסיקו. תודה רבה, תפסיקו. לבלבל לי את המוח. כן? כי התלמידים של רבי עקיבא מתו בצבא. הם מתו במלחמה, הם היו חיילים, לוחמים, בצהל של אותה תקופה. שלא יבלבלו לכם את המוח. כן, מה השאלה?
שלום, יש לי שתי שאלות הרבים. אחד, מה ההבדל בין קשר של המלאך לשאלה? כי אם אנחנו שואלים, אז לפעמים היא הופכת להיות קשר. אנחנו לא שואלים מלאכים, אבל זה יותר תחושה ששאלה וקשירת מלאך, זה אותו, נראה לי כך, שזה אותו משקל.
קודם כל, אסור לדבר אל מלאך. אנחנו מדברים רק עם הקדוש ברוך הוא. אסור לשאול שאלות מלאך. אסור לדבר עם מת. אפילו שאבא שלך נפטר והוא היה אדם גדול, אני אסור לי לדבר עם אבא. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא שירשה לאבא שלי לבוא לתת לי תשובה, אולי. אבל לדבר עם המת זה איסור. לדבר עם מלאך זה פשוט לעבוד עבודה זרה. אני מדבר רק עם הקדוש ברוך הוא. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. לא שום דבר אחר. תפסיקו לעבוד אמצעים. עובדים רק את האינסוף. זה דבר אחד. ולכן ברגע שאתה שואל את המלאך, אתה כבר בהשאלה. זהירות, אתה קרוב לשאול. שאלה שנייה.
כשמתפללים עבור חבר או מישהו, בעצם אנחנו יוצרים, מגדילים את החיסרון, אנחנו לא עושים איזושהי, אם אנחנו רואים שיהיה לו פרנסה או בריאות, בעצם מגדילים את החיסרון לבריאות שלו.
אנחנו לא מגדילים שום חיסרון, החיסרון קיים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מבורא העולם, מיוצר בראשית, להשלים את החסר שנמצא לפחות במראה החיצוני, כאן ועכשיו, אצל אותו בן אדם.
צריך לדעת את הסגנון של התפילה.
צריך לדעת את הסגנון של התפילה. ואסור להגביל את הקדוש ברוך הוא במילים מאוד מאוד. תן לו 1, 2, 3. לא. תן לו מה שחסר לו. כי אם אתה מבקש דברים שהם לא מה שחסר לו, מה שהוא יקבל יכול להיות בשבילו נזק ולא תועלת. גם אתה, כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תבקש שאני צריך 1, 2, 3. קדוש ברוך הוא, אני בעצמי לא יודע מה חסר לי בחיים, תשלים לי את כל החסרונות הללו. ככה מבקשים. בסדר?
תודה.
אוקיי. החטא הזה של ההשבעות של המלאכים והשדים גרם חורבן בית המקדש הראשון, וגלות ישראל בין אומות העולם, ואת גלות ישראל בין האומות, בין אומות העולם. בית ראשון, בית שני, אחרי זה אותו דבר. תשימו לב שהגלות היא בושה. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל כן, אמרתי לאיזה רב אחד שם בחול, אתה לא מתבייש לחיות פה? אז הוא אמר לי, לא, להפך, תראה, אנחנו מסתובבים אפילו בלג בעומר, עם טנקים גדולים, ואנחנו עושים רעש גדול, ורבי שמעון ורבי שמעון. אמרתי לו, באמת? אז למה אתה שותק בקריאת שמה, כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו מארץ ישראל? זה המקום היחיד שאתה שותק, כדי להגיד את זה בשושו, כי זה בושה. ועצר את השמיים וחל להיסטר, ומן הארץ הטובה אשר נתן, כן? אתה לא מתבייש? אז תפסיקו, תעשו לי טובה להפוך את כל הסדרים. כדי לומר שיש מלך, אתה חייב צבא, אז מה אתה עושה? צבאות השם. איזה פטנט מצאת? צריך להיזהר, רבותיי. והתקטילו מניו, ועל ידי זה נהרגו הרבה מישראל בגלות. הם מתו פעמיים, כי הגלות זה כבר קבר. ואם הם מתו בגלות, אז הם מתו כבר מתים. אתם יודעים שהחיים לא מתים, המתים מתים. מי שחי לא מת. מי שמת, זה בגלל שהוא כבר מת. אני לא יודע אם אתם מבינים. למשל, חס וחלילה, כתוב שלא ייפול הנופל. אני לא מבין. שלא ייפול, מה זה הנופל? אם הוא לא היה כבר נופל, הוא לא היה נופל. אתם מבינים? אותו דבר בחוכמה. למי נותנים חוכמה? למישהו כבר חכם. לא שומע, תגיד. יומת המת. כן, אותו דבר. זאת אומרת שבעצם יש כאן מנגנון שצריך להבין אותו. ולכן נהרגו הרבה מישראל בגלות. דכל חד הווה מזבח ומקטר. למה? שכל אחד ואחד שהיה בסוף בית ראשון, היה מזבח ומקטר למלאכים ולשדים. תראו מה אומר פה הזוהר, דבר חמור מאוד. שבסוף בית ראשון, האנשים פשוט עזבו את עבודת השם. התחילו לעבוד את עצמם. התחילו לעבוד לשדים, התחילו לבקש ממלאכים, התחילו לעסוק בכל מיני קומבינציות. וכשהנביא היה בא להוכיח אותה, מה הם היו אומרים לנביא? אתה לא מעניין אותנו, אנחנו כבר יש לנו, קנינו את הקומבינציות, מישהו מכר לנו את הצירופים, יש לנו את כל המספרים. ברגע שאני רוצה עכשיו סטייק, אני כותב 60 פלוס 9, פלוס 10 פלוס 100. נתתי לכם את הקומבינציה של הסטייק, כן? דרך אגב. אני יודע שאתם לא זוכרים, אז טוב. אבל זה הסטייק. אז מה הם אומרים לנביא? לא אכפת לי ממך. אל תביא לי שום דבר. אני כבר יש לי, קניתי ספר מיוחד, מוכרים את זה עכשיו בכל בית, בכל חנות, בסטימצקי מוכרים, ספר של קומבינציות. מה אתה רוצה בחיים? יש לך בספר. רבותיי, זהירות. והיו יורדים אליהם כוחות עליונים, רוצה לומר כוחות של רוחות התומעה. וחד אב הנביא, הנה ברוך שכיוונתי לדעת גדולים. אומר הזוהר, כשהיה הנביא בא ומייסר אותם ומוכיח אותם שאסור לעשות כן, מה היו אומרים לו? ולא שמעו לכל נביא וחוזה, מפרש במה הווה מייסר לו הנביא, במה היה מייסר אותם הנביא, היה אומר להם שיחזרו בתשובה ולא יעסקו בהשבעות. ואם לא, אז יתקיים בהם מה שכתוב ועצר את השמיים, הנה הקטע. ולא יהיה מטר ואדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. כל זה אומרים בלחש, נכון? אתם אומרים את זה בלחש בקריאת שמה. כי זה בושה. כי זאת היציאה מארץ ישראל. אז מה הם היו אומרים לנביא שהיה אומר להם את כל הדבר הזה? מפחיד. ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, ואינון הוו מזלזלים בה. היו מזלזלים בנביא ואומרים לו, בתוכחתו, אין אנו חוששים לדבריך. שלוש שורות לפני הסוף, באמצע. כי ענן אומנן לאילן דממנן על סיטרה, על מיטרה. אנחנו נשביע את הממונים על הורדת המטר. הבנתם? אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני בונה מערכת, ויורד גשם, עקפתי, כביש עוקב, קוצ'ה בריחו. וחפינן להון, לנחתה מיטרה, ואנו נחוף אותם להוריד מטר. כלומר, יש לי את הכוחות בידי, אתה לא תעשה לי שום דבר, אתה נביא, לא אכפת לנו ממה שאתה אומר, הסתדרנו כבר לבד בעולם הזה. רבותיי, אנחנו נעצור פה,
אבל... עוד שאלה.
כן, אבל שנייה, כדי לא לעצור בנימה שלילית, אנחנו בעצם נחדיר מדרגה של תיקון, אז אני מקשיב קודם כל לשאלה. מי השואל?
רמה.
אוקיי, שלום רמה.
שלום לך, תודה. זה מאוד מזכיר את מה שהנחש אמר, שהוא שלח אותם, שהם יהיו כאלוהים, וכאן הם אומרים, אנחנו כאלוהים, אנחנו לא צריכים את אלוהים.
יפה מאוד.
אנחנו כבר...
יפה מאוד, זה מה שכתבתי בסוף השיעור, אבל זה שלושה דפים אחרי. אבל זה בדיוק העניין הזה. למה התחלנו עם הנחש? כי מה אומר הנחש לאדם הראשון? ויהייתם כאלוהים. ולכן הזוהר קשר את החטא הזה של המשביעים של המלאכים לאדם הראשון, והוא אמר, הנה, זה בדיוק מה שהוא עשה. מה הוא עשה בעצם? הפך את עצמו כביכול לאלוהים, שהוא כבר לא צריך את האלוהים. וזה נקרא עבודה זרה. ברגע שאני חושב שאני כבר לא צריך את אלוהים, אלוהים מיותר, אני יוצא לעבודה, ולכן אני מביא פרנסה. ככה אתה חושב? אז אתה תראה עכשיו מה אני עושה. זה בדיוק וזה, העניין.
וזה גם, אם רוצים ללכת על הטוב, ברוך השם, אז בגלל זה כשאנחנו רואים את ה... במדבר ובארץ את הפירות הנעים ואת השפע, אז אנחנו מבינים שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו כאן.
יפה, לכן...
זה באמת הגילוי.
זאת הנימה האחרונה שרציתי לסיים איתה, כיוון שדיברנו על יציאה מהארץ, מה הסיבה לשמחה הגדולה שלנו בחזרתנו לארץ? שהארץ נותנת את יבולה. שהארץ נותנת פירייה בעין יפה. שכשאתם הולכים לשוק, אתם רואים את הפירות ואתם אומרים, אין דבר כזה, מה, אתה רוצה לומר לי שלפני 70 שנה לא היה כלום? כן, אדוני, לא היה כלום. זה בכלל לא הגיוני. רבותיי, אתמול דיברתי עם חברי כנסת. הייתי בפגישה מאוד מיוחדת, חוץ מהפגישה עם הרב ההוא, הייתי בפגישה עם חברי כנסת ביחס לעלייה מצרפת, עם שרים בכנסת וכו'. והרב הזה ששאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, יש לך תלמידים? כמה אתה משלם להם בחודש? אז הוא אומר לי, 2,800 שקל. אמרתי לו, כמה ילדים יש להם? הוא אומר לי, בסביבות השבעה, בין שבעה לעשרה כל אחד. אמרתי לו, יש להם מכוניות? הוא אומר לי, כן, כולם בחצר פה, כולם חונים פה. אמרתי לו, תגיד לי, איך הם עושים עם 2,800 שקל, עם עשרה ילדים ו... מכוניות בחוץ, ואוכלים, ופסח, והכל מלא, ואומר לי, אתה רוצה את האמת? לא יודע, לא מבין. לא מבין, אין לי תשובה. רבותיי, יש כאן מהלך אלוהי גדול. הוא איתנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל המהלך הגדול הזה. צריך לפקוח את העיניים, ולהחזיר את אחינו למקום הזה. היום, זה המדרגה האחרונה. מי שלא יעלה לארץ ישראל בזמנים הקרובים, חלילה, הוא בסכנה גדולה, לא סכנה נפשית, פיזית, שהוא ימות, או בגלל שיש אנטישמות. אני לא מדבר על זה. הוא כבר לא ימלא את התפקיד של עם ישראל בארצו כמו שהוא צריך למלא את התפקיד הזה. זה כאילו חס וחלילה, אני לא רוצה לומר דברים קשים, אבל זה כאילו קורט אותו, מעם ישראל. והוא צריך להיות קשור לעם ישראל, ולא חס וחלילה חייב קרץ. אז בעזרת השם, אנחנו, שאנחנו כבר כאן, לא צריך לקום ולחשוב שזה מובן מאליו. אנחנו עכשיו צריכים להיות בשמחה, לרקוד שאנחנו חיים כאן. להיות בשמחה כל רגע. כשהתלמידים של רבי נחמן לא הבינו הם בעצמם, אמרו לו, רבנו, אתה מבקש מאיתנו בטח דברים רוחניים. אמר להם, לא הבנתם שום דבר בלימוד שלי. אני מבקש מכם ללכת לבנות את ארץ ישראל בידיים שלכם. היה רב אחד גדול שהיה חי בחוץ לארץ. שאלו אותו, מה החלום הכי גדול שלך בחיים? אמר, רק דבר אחד, אני רוצה יום אחד להגיע לארץ ולנטוע שתיל קטן שיהיה עץ. לפחות אני בטוח שאני עושה משהו אחד בכל החיים הדתיים שלי. תודה רבה רבותיי.
תודה רבה.
תודה רבה.